פסוק זין של פרק ט' פותח סדרה של ביקורות. משה יוצא נגדנו בתוכחה קשה. זכור, אל תשכח, אשר הקצבת את השם אלוהיך במדבר. למן היום אשר יצאת מארץ מצרים עד בואכם עד המקום הזה, ממרים הייתם עם השם. מה כל כך מסובך? פרק ט' פסוק זין. מה כל כך קשה למצוא? כל האומה מחכה רק לך. טוב. אז אם כך, כן. כלומר, לכל אורך השהות שלנו במדבר, הרגזנו, הצבלנו, כן? כלפי מעלה. כן. ובחורב, עכשיו הוא עושה פירוט, כן? כל המקומות שבהם לא היינו בסדר. מה המטרה של כל האמירות האלה, מלבד זה שצריך לתת תוכחה מדי פעם, אבל כדי להסביר מדוע, כלומר, כדי להסביר שירושת הארץ איננה באה על פי זכות, אלא על פי ברית. נכון? כשהרי, אם אתה רוצה זכויות, הרי אין לך, כי הרי כל הזמן הקצבת. זה הרקע של האמירות האלה. ובחורב, הקצבתם את השם, והתענף השם בכם להשמיד אתכם. מה זה התענף? התכעס, התעצבן, כן? נראה לי שיש גם משמעות נוספת. הרי מאיפה זה בא הפועל ענף? זה בא מהפנים. אנפין בארמית זה פנים, פרצוף. גם קרוב למילה אף, כן? שהחלק הבולט של הפנים. מה זה בא לומר? שהקדוש ברוך הוא באמת לא רצה להשמיד אותנו, אלא שיחק אותה, עשה פנים. התענף בכם להשמיד אתכם. כלומר, העמיד פנים. זה סיבות חינוכיות. העמיד פנים להשמיד אתכם. כן, רואים את זה בפרשת כתיסא, שם נאמר במפורש, ואתה הניחה לי ואחלם. מה זה הניחה לי? תפוס אותי. כן, תתפסו אותי לפני שאני פה שורת את המועדון. אבל זאת אומרת, תתפסו אותי בסופו של דבר. אז זה קרה, והתענף השם בכם להשמיד אתכם, יש גם משמעות של העמדת פנים. זה לא לגמרי סותר את הפשט, כי הרי הפשט של להתענף זה לכעוס, והכעס הוא בפנים גם כן. כן, כן, בבקשה.
אמרת פעם שכל התמונים של בני ישראל במדבר זה ריב של חבר'ה בפנימיה בישיבה. זה לא דברים רציניים. יש
שטויות
כאלה, כל מיני
יתרוניות
וזה, לא...
כן, נכון, אתה צודק. הריבים עם השם במדבר, הם היו לא בכלי מידה קשה מאוד. כן, לבקש את הבשר, לבקש את המן, לבקש את זה. זה לא... היו גם כמה דברים קשים בכל זאת. העגל, אתה זוכר? המרגלים. טוב, הנה, הוא הביא דוגמה. בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים, לוחות אבירית, אשר קראת השם עמכם, ואשב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, ומים לא שתיתי. בשביל מה הוא צריך לציין את העובדה הזאת? כדי לומר, שישתדלו בשבילכם, כלומר, אתם כפויי טובה. ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע האלוהים, ועליהם, ככל הדברים, אשר דיבר השם עמכם בהר, מתוך האש, ביום הקהל. מה פירוש הדבר ככל הדברים? שזה לא בדיוק אותו הדבר, נכון? אם לא צריך להיות כתוב את כל הדברים. אבל ככל הדברים, זה אומר שיש שינוי.
נכון? יש.
שינוי. כן? אם כתוב ככל הדברים, אז זה אומר לא ממש את כל הדברים, בדיוק מילה במילה. יכול להיות שזה ההפרש שיש בין הנאמר בפרשת ואת חנן לנאמר בפרשת יתרו, ככל הדבר. ויהי מקץ 40 יום ו-40 לילה, נתן השם אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הבירית, ויאמר השם אליי, קום רד מהר מזה, כי שיחל עמך אשר הוצאת ממצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם מסכה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים את הסמיכות של פסוק י' א' לפסוק י' ב', אנחנו מבינים שעשיית העגל היא תולדה של נתינת הלוחות. אני שוב חוזר לדבר. כן? נתן השם אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית, ויאמר השם אליי, קום רד מהר. כלומר, לא כתוב, ואז בינתיים המתנתם ועשיתם עגל, ואז השם אמר לי לרדת, אלא נאמר, בדיוק כשהוא נותן לי את הלוחות, הוא אומר, לך רד כמסו עגל. סימן שיש קשר עצמותי בין שני העניינים. מסביר המהר"ל מפראג, כל מעלה הנבדלת מן הטבע, הטבע מנסה לבטל אותה. משל, למה הדבר דומה? אם תיקחו שולחן גדול, ועליו מפה גדולה, ואתם תיקחו, תנסו לצבות את אמצע המפה, ולהרים אותה. מה התופעה הפיזיקלית שקורית? מה? ואקום. זאת אומרת שהמפה נדבקת לשולחן. נכון? כלומר, מרימים את המפה ואז היא נדבקת יותר לשולחן. זאת למה? זה הלחץ האטמוספרי. הלחץ האטמוספרי מתנגד לחריגה. החריגה חלתה רק בנקודה אחת, אז אין פה כוח להתנגד לכל עמוד האוויר האדיר של האטמוספירה, 12 קילומטר של אוויר, ואז זה כאילו בא לבטל את החריגה. אותו הדבר כשנעשית פעולה בעולם שהיא נבדלת מן הטבע, אז הטבע בכללו מפיל. אז כמו כן גם יצר הרע שבאדם בא לבטל את מעלתו. לא רק בא להוריד אותו כלפי מטה, בא לבטל את המעלה היתרה שהוא קנה. עכשיו, מאחר ומתן הלוחות, זה היה רגע הפסגה המקסימלי של מעלת האדם והקשר של האדם עם האלוהות, לכן באותה שעה נעשה העגל. נכון? כמו שחזק קוראים לזה, קלה שזינתה תחת חופתה. כן? החופה זה הרגע היותר נעלה. זה בדיוק הזמן של הנפילה.
אז לא מזכיר לנו את זה. אם זה לא אשמתנו ממש. זה חלק מהטבע
לחופתי. אז אומר, אז מה הוא בא ילידו בטענות, נכון? הרי זה חלק מהטבע, היה צפוי. נכון, אתה צודק. לכאורה אנחנו לא כל כך אשמים. מצד שני, כל מי שהשתתף בעשיית העגל, היה חופשי שלא לעשותו. זה כמו השאלה כלפי מצרים. מדוע מצרים נענשו, הרי כבר נאמר, ועבדום ועינו אותם. אז לא הייתה להם ברירה. אומר הרמב״ם, נכון, אבל כל מצרי ומצרי באופן אישי יכול היה שלא להיות שותף. אז פה הביקורת היא על היחיד. בנוסף לכך, יש פה גם טענה כללית, אבל לא בתור אשמה, אלא בתור תיאור של החולשה הבסיסית של המשרד. כלומר, אל תחשוב שמפני מעלתך אתה כובש את ארץ ישראל, כי האומה שלך, האומה בכללה, יש לה חולשה מובנית, שבא לידי ביטוי בחטא העגל. בסדר? כן, בבקשה.
מה החילוק בין החברה האישית במהלך לגבי שבסוף כולם יכולים שזה יקרה, זה חוק טבע, כמו
שאמרה. זה חוק טבע, אפשר לקרוא לזה, על הכלל, לא על הפירט.
אבל אתם מוכרים פרטים, בסוף מישהו מעביר בכלל הזה
מהפרטים. אתה אומר שמישהו, קודם כל הכלל לא מורכב מפרטים, אבל נגיד, לצורך העניין, מה היה קורה אם אף אחד לא היה מוכן. אז מי שהיה עושה את העגל לבדו, כי הוא נותר לבדו היחיד שמוכן לעשות משהו, היה מקבל על זה שכר, כי הוא היה עושה את זה לשם שמיים. אם יש עבירה שצריכה להיעשות, ואין אף אחד בעולם שמוכן לעשות אותה, אף אחד, אבל אני יודע שהיא צריכה להיעשות, אז לשם שמיים אני עושה אותה, זה בסדר. אבל זה בדרך כלל לא קורה. כי תמיד יש מי שמתנדב. כלומר, כמו שאמר האומר, צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב. כן.
לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי לאכול, אז זה מיותר. אנחנו יודעים שלחם צריך לאכול, ומים צריך לשתות. אלה נולד מיעקב אבינו, אם ייתן לי בגד...
איך היית רוצה להגיד את זה?
או לא להגיד, או צמתי.
למה הוא לא אומר סתם צמתי? למה הוא אומר לחם, לא אכלתי?
יעקב אבינו, אמרנו בגד, יש אנשים שבגדים לא יכולים ללבוש אותם.
אני חושב שהוא מתכוון ככה, אפילו לחם, שזה המן הזול הבסיסי, ואפילו מים, שזה המשקה הבסיסי. כלומר, יכולת להגיד, לא אכלתי בשר ולא שתיתי יין.
לא,
אכלתי
להגיד צמתי.
מה?
אכלתי להגיד צמתי.
צמתי.
אז עיקפת את הכל.
איפה היופי השירי, הפיוטיות? התורה נקראת שירה, בכל זאת. אל תהיו כאלה פורמליסטים. כן.
מי זה אומרת, כל מצוי מצוי שהבמה יש מהם
את הכל? מה?
מה שהבמה,
דברים
שהבמה, כל
מצוי מצוי
יש
לו בחירה. הרמב״ם. כן, בספר 8 פרקים לרמב״ם, פרק 8, שאתה טענת באחד השיעורים האחרונים שלמדת אותו. טוב. כן. לא, בסדר.
גם דעה שהם הגזימו, לא?
הדעה שהם הגזימו זה הרמב״ן. כן, בבקשה. הכלל לא מורכב מפרטים, לא. הכלל הוא שורש הפרטים, הוא נשמה כללית. הפרטים הם הסתעפויות של הנשמה הכללית. כלומר, כל אחד, נגיד, דור הולך ודור בא, הנשמה הכללית לא השתנתה. בבקשה. זה נכון לגבי כל כלל. הלאה, הרי הכלל המצרי זה... טוב. ויאמר השם, בכלל צריך להבין, המושג של כלל הוא מושג ששייך לכל הקיבוצים הלאומיים בעולם. זאת אומרת, אנחנו רואים שמלבד החיים של היחיד, יש גם חיים של הציבור. אחד הביטויים המעניינים, למשל, אדם לא מתפקד באותה צורה כשהוא חלק מהפגנה או כשהוא לבד. שמת לב לזה? פתאום, כלומר, ברגע שמדובר על מסות, התפקודים של היחיד אפילו משתנים. אז יש משהו בפסיכיקה הציבורית. זה נמצא נכון, זה גם בישראל, גם אלא שהאופן, הקשר בין היחיד לכלל בישראל, הוא שונה מהקשר בין היחיד לכלל באומות. טוב, ויאמר השם אליי, קומרד מהר מזה, כי שחט עמך אשר יוצאת ממצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם מסכה, ויאמר השם אליי לאמור, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף, כן, זה ההדגמה של מה שמשה אמר מקודם. כן, סליחה?
המשפט האחרון שהרב אמר שהקשר בין יחיד לכלל וכולי, בישראל כולם למדנו פה, ומה זה בין האומות?
יעוין באורות ישראל, פרק ה', פסקה ב'. כן. הרף ממני ואשמידם, והמחד שמה מתחת השמיים, ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו. עכשיו, איך משה הגיב לזה? אנחנו יודעים מפרשת כי תישא, שהוא לא הסכים, נכון? אז למה משה לא מזכיר את התגובה שלו פה? כי זה לא התפקיד פה. המטרה איננה... לא, כי את זה הוא כתב, בכל זאת, למרות שהוא ענה, הוא כתב את זה בפרשת כי תישא. אבל פה זה דברי תוכחה. אז משה מבליט את מה שנצרח לתוכחה, משמיט מה שאינו נצרח לה. בסדר? ואפל וירד מן ההר, וההר בוער באש, ושני לוחות הברית על שתי ידי, וירא, והנה חטאתם לשם אלוהיכם, עשיתם לכם עגל מסכה, שרתם מהם מן הדרך אשר ציווה השם אתכם. מה ההבדל בין פסוק ט"ז לפסוק י"ב? הרי גם בפסוק י"ב נאמר, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם מסכה. מה נתחדש כאן למשה כשהוא רואה? המילה עגל, זה נכון. אני חושב בצורה פשוטה. מה שהתחדש לו זה שהוא ראה. נכון? זה מאוד מעניין הדבר הזה. יש לדעת ויש לראות. יכול להיות שאני יודע איזה משהו, אבל כל זמן שלא הייתי שם, זה לא פועל על הנפש.
עוד משהו רב.
כן.
בפסוק י"ב כתוב, עשו להם, בפסוק ט"ז, עשיתם להם.
זה אותו הדבר.
להם ולכם.
זה אותו הדבר, שהרי בפסוק י"ב זה השם מספר עליהם בגוף שלישי. וכאן משה מדבר איתם בגוף שני. בסדר? כן.
אולי אפשר להגיד שזה הקדמה לשבירת הלוחות, ואין ערך בשבירת הלוחות לא מול העם. אז דווקא בגלל שראיתי אתכם, וגם אתם תראו את שבירת הלוחות
ותזדעזעו, אז... אז צריך להיות, אתם ראיתם אותי. אני ראיתי אתכם, זה שהוא אחר. כלומר, כיוון שראיתי אתכם, החלטתי לשבור את הלוחות.
הוא לא
למרות שלכאורה, ברגע שהוא ידע את זה למעלה, הוא יכול היה לשבור את הלוחות למעלה.
למצחות.
או לתכנן, לשבור אותם למטה. מה?
למצחות.
מה, למצחות?
עד שלא היה בעיניים.
מה, אתה חושב שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו את האמת?
לא, אולי חזרו בתשובה, משהו.
והתפוס. מה? שעד שהוא יורד, בינתיים חזרו בתשובה?
או שלימד זכות, רצה לראות בעיניים, לא להאמין.
מה זה לימד זכות? כלומר, אם אתה אומר דבר כזה, אתה אומר שמשה מניח שאולי הקדוש ברוך הוא שיקר לו.
ראינו כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא לא מדבר לשון הרע, מסביר, מה אני אומר לישוע, מה אני מדבר לשון הרע.
אבל פה זה יותר מזה, זה לשון הרע פה. ואף על פי כן, מה, הוא לא יאמין?
כן.
מה? אגב, איך הקדוש ברוך הוא מותר לו להגיד לשון הרע למ ישראל? זה לצורך, נכון? לשון הרע לצורך, אומרים, נכון? כן. טוב. ויתפוס, מה? ומילתא דאבידא ליגלויה, בפתלתא, דאם.
כן,
לכאורה בפרשת כי תישא כתוב וייחר אף משה. כלומר זה תוצאה של כעס, אבל מה? משה סתם נשלט על ידי רגשות? אלא הוא החליט שהרגשות האלה הם משמעותיים, חשובים. כן, שיש מקום לרגשות האלה. וזה מה שנקרא, הרב קוק אומר באורות הקודש, אנחנו צריכים לכעוס מאוד על מידת הכעס, במתינות רבה. כן, רק רוצה, מה אני אעשה? טוב.
אז מה התשובה? לא הבנתי.
מה?
מה התשובה? למה הוא לא שמע?
למה הוא לא...
גם שהנשמה שלו לא הייתה שם?
אני אומר, כל זמן שאתה רק יודע דבר, אתה לא פועל על פי הדבר שאתה יודע. צריך גם לצרף את הרגשות. לראות את העגל, זה לא כמו לדעת על העגל.
אנחנו למדנו מהרב שאדם משתכלל טיול לפרטי פרטים, כאילו כבר היה שם.
ואף על פי כן, ויתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם, ויתנפל לפני השם כראשונה, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, על כל חטאתיכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני השם להכעיסו. נשאלת השאלה, איפה זה קרה הסיפור הזה של פסוק י' ח'? הבריאות. מה? אבל איפה? 40 יום, 40 לילה. איפה הוא עושה את הצום השני הזה? הוא עושה עוד צום. מה?
עלייה שנייה.
עלייה שנייה?
על הר סיני.
על הר סיני? אז מה, הוא שבר את הלוחות, עלה למעלה, צם 40 יום?
הענישת מי שהענישה, הרגו את השלושת אלפים.
נו, ואז עלה כדי להתענות שם 40 יום? מה כתוב פרשת כי תישא? שהוא נשאר באוהל, נכון? שהוא נשאר באוהל. כן או לא? אז איפה זה קרה 40 יום ו-40 לילה השני?
בארץ.
בתחתית ההר. כן, מחוץ למחנה. כן, ומשה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם ויצא אל אוהל מועד השם מחוץ למחנה. נכון? זאת אומרת שיש פה, לראשונה, בספר דברים, מסירת פרט של... אפשר לפתוח את החלון? יש איזה פרט שמסופר שלא צוין בפרשת כי תישא. זה 40 יום השניים. נכון? כלומר, בפרשת כי תישא יש לנו זכר ל-40 יום הראשונים, ו-40 יום השלישיים. אבל זה שהייתה עוד תקופה אמצעית של עוד 40 יום, זה כתוב רק בפרשת, עקב בספר דברים.
ומה היה המטרה שלנו?
מה קרה באותם 40 יום האמצעיים? הוא התנפל, נכון? כתוב. כן, בפסוק י"ח. אני קורא את פסוק י"ח. יש לי בדיוק אותו פסוק כמו לך. והתנפל לפני השם כראשונה 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, על כל חטאתכם אשר חטאתם, לעשות הרע בעיני השם להכעיסו, כי אגורתי מפני אב והחמה, אשר קצף השם עליכם להשמיד אתכם, וישמע השם אליי גם הפעמיים. מה? כן, כן, זה מה שכתוב. יש לך אצלך נוסח אחר? כתוב ההתנפל, נכון? גם אצלי, נכון? אותו נוסח יש לנו. כן, אז למה אתה שואל אם כתוב מה שכתוב? מה? מה? טוב. זאת אומרת, במשך 40 יום משה התפלל. עכשיו, 40 יום האלה, שבעצם מעריכים את כל ההפרש בין מתן תורה לבין יום הכיפורים, בקומה לבין מתן לוחות שניים ב-120 יום, כך שיוצא שהלוחות השניים ניתנו ביום הכיפורים, 120 יום אחרי מתן תורה, ה-40 יום האמצעיים האלה לא צוינו בספר שמות. נכון? והשאלה היא, מדוע? מה ההפרש בין ספר שמות לספר דברים? ספר שמות זה השם פועל. ספר דברים זה הנברא שפועל. מה הפעולה של הנברא כלפי הבורא? התפילה. לכן עניינה של התפילה מוזכר בסיפור המעשה בספר דברים ולא בספר שמות, פשוט מה? לפי אופיו השונה של הספר, מה?
לא מוזכר תפילה בספר שמות.
בספר שמות מוזכר, אבל לא עושים כזה טרסק מזה. כלומר, זה לא מוזכר שזה היה 40 יום ו-40 לילה. כתוב שמשה יצא מחוץ למחנה, לא ברור כמה זמן זה היה. אולי יומיים, אולי חצי שעה. כלומר, לא ברור. פה זה מצוין כחלק אינטגרלי של מתן התורה בעצם. כלומר, יש התעוררות של הנברא כחלק אינטגרלי של יצירת הלוחות השניים. אז יצא שיש פה 40 יום של קבלת התורה, 40 יום של תפילה ועוד 40 יום של קבלת התורה. כן. ובאהרון. רגע. למדנו כי אין שאלה של דין כלפי האדם, כי בדיעבד הסתבר כי בחר להיוולד ולכן ניתן דין וחשבון. אבל מה נאמר לגבי ברית עם ישראל שנחרטה ללא זכויותיהם בעל כורחם? תודה. כן, כלומר יש פה טענה. עם ישראל, הנשמה הכללית של עם ישראל יכולה לבוא בטענות אל הקדוש ברוך הוא. היחיד לא יכול לבוא בטענות למה נבראתי כפי שנבראתי, כי אני בחרתי להיות משל. זה למדנו בכמה שיעורים. אבל השאלה ששואל השואל היא, מה קורה כשמדובר בנשמה הכללית? נשמת ישראל הכללית, הקדוש ברוך הוא הכריח אותה להיות משהי, נכון?
מה ההבדל?
אתה אומר שגם היא בחרה, אפשר גם להגיד, אני אומר אחרת. זאת הסיבה שבאמת לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית חדשה, נכון? כתוב מפורש בספר ירמיהו, הנה ימים באים נאום השם וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להעלותם מארץ מצרים, להוציאה מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום השם. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי המהם, נתתי תורתי בקרבם ועל ליבם הכתובנה, והייתי להם לאלוהים והם היו לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא יזכור עוד. זאת אומרת שלפי הנביא יש באמת צורך בפיצוי על זה שהתורה ניתנה, או על כל פנים, שנחרטה איתנו ברית בעל כורחנו.
זה גם בעל כורחנו.
לא, לעתיד לבוא זה לא בעל כורחנו, זה בדיוק העניין.
אתה אומר לי שיהיה ברית, ואתה אומר לי גם ש...
זה ברית רצונית. זה אגב אחד התפקידים החשובים לפי הרב קוק של החילונות. החילונות יצרה אפשרות של הגדרה של זהות יהודית שמרגישה את עצמה יהודית ולא מחויבת לתורה. זה נפלא. כלומר, זה מה שמאפשר קריטת ברית מרצון. בסדר? טוב. איפה הרב כותב את זה? במיליון מקומות, בין היתר בישראל, באורות התחייה, בסוף פרק א'. כן. מה הפירוש יגורתי?
לא, אני יודע שאת נחלתי, אבל איזה מין יגורתי, אבל מה זה הבניין הזה, יגורתי?
יגורתי זה בניין קל.
זה לא ידעתי.
יש כמה פעלים שמנקדים אותם כמה, שאני לא אומרים יכלתי, אומרים יכולתי. יש מספר פעלים כאלה, שצורת ההטייה שלהם זה עם חולם. כן? יכולתי, יגורתי וכדומה. כן? אז זה בניין קל, אין מה לעשות. כי הגורתי, תראה, משה רבינו גם דיבר עברית, כלומר, לא הוא קבע איך ידברו את העברית, העברית קדמה לו. בסדר. פסוק כף. פסוק כף הוא פצצה. ממש פצצה. ובאהרון, התענף השם מאוד להשמידו, והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. מה זה אומר? למה אהרון לא נכנס לארץ ישראל? אז רגיל לומר ממריבה, נכון? באמת. הוא לא עשה כלום שם, מסכן. איך אומרים? תריבהו על ממריבה. כן? שמשה אמר, מה אתה רוצה? אני לפחות חטאתי, הוא לא עשה כלום. תריבהו, אתה סתם מחפש אותו.
אבל אפשר למשה.
אפשר למשה? נו. הסיבה היא אחרת לגמרי. חטא העגל. זה פה התברר. כן? זה גם התענף להשמידו, אז יצא מזה שנדב ואביהו מתו.
קיבל שתי עונשים?
מה?
שתי עונשים?
כן. למשל, אם תסתכלו לרגע אחד, אני רוצה קצת להקדים את המאוחר. תסתכלו לרגע אחד בפרק י' פסוק ה'. ואפן והרד מן ההר. פרק י' פסוק ה'. ואפן וירד מן ההר, ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי. ויהיו שם כאשר ציווני השם. ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה. שם מת אהרון ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו. משם נסעו הגודגודה, ומגודגודה יוטבת הארץ נחלי מים. בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, לעשות את אהרון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה, על כן ואלה לוי חלק בנחלה עם אחיו, השם הוא נחל הדוק אשר דיבר השם אלוהי חלו, ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים 40 יום ו-40 לילה. ראיתם את המבנה של הסיפור כבר? משה מספר על הסיפור של קבלת התורה, חטא העגל, כל הסיפור. אחר כך הוא מספר לנו, אתה יודע אגב שאהרון מת, והוא ממשיך לספר את הסיפור. מה זה תקוע שם? ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן. כן? אתם יודעים מה אומרים מבקרי המקרא על דברים כאלה. מישהו התבלבל לו ככה, היו לו רשימות, כמו קרטסת כזאת, כדי לכתוב את התנ"ך. ואז פתאום נפל לו ככה איזה קטע על מות אהרון באור ההר. נפל לו בתוך הסיפור של... עשה כזה קונטרול, לא, קאט אנד פסט וכו'. אז יצא לו ככה באמצע. יש לכם הסבר? כאן הכתוב אומר מה שאמרנו. הוא מספר לנו מה הסיבה האמיתית של מות אהרון במדבר. בסדר? אז למה כתוב סיפור ממריבה? כדי להסתיר.
מה כל כך מוסתר? כתוב שהשם
כועס עליו מאוד. כן, אבל כיוון שאתה קראת בספר במדבר את פרשת ממריבה, אז אתה לא כל כך שם לב כשאתה קורא את הפסוקים האלה, שזה הסיבה למותו של אהרון במדבר.
אבל כבר בספר שמות כתוב את החרונף של השם על אהרון.
דווקא בספר שמות לא כתוב שום חרונף של השם על אהרון. יותר מזה, שם כתוב על חרונפו של משה על אהרון, כן? ומה אהרון עונה לו? אל יחר אף אדוני. אל תכעס. הרי מה אתה רוצה? אדוני יודע את העם. ידע את העם כי בראו. ויאמרו אליי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. ואומר להם למי זהר. התפרקו והתנו לי והשליחו בעז ויצא העגל הזה. כלומר, מה אומר אהרון? אני לא מבין למה אתה כועס. סך הכל הם ביקשו, אז עשיתי מה שהם ביקשו. מה קורה לאהרון בעקבות זה? כהן גדול. כלומר, בספר שמות אין לך שום רמז שאהרון לא בסדר. בספר דברים מספרים לך שאהרון לא בסדר. שמשהו לא בסדר כאן. כלומר. ולכן מספרים לך שזאת הסיבה של מותו במדבר.
זה הולך הקשר בפסוקים הרי שזאת הסיבה לדעתי.
הרי באמצע הסיפור של נתינת הלוחות השניים, הוא מספר לך על מותו של אהרון 40 שנה אחר כך.
אבל היה יותר נכון לכתוב את זה אחרי הלוחות הראשונים, בדיוק סביב כל הסיפור עם כעס השם על אהרון, ואז
והיה מות
אהרון. למה לדחות את זה?
למה לדחות?
אם גם ככה זה לא במקום.
נכון. בכל זאת, רוצים שלא תבין עד הסוף. כן, כמו שסיבת מותו של משה במדבר, גם כן הוסתרה. כן, למדנו אותה בפרשת דברים. כלומר, ספר דברים מגלה לך פרטים שבשאר התורה לא נתגלו. הסיבה האמיתית של מות משה, הסיבה האמיתית של מות אהרון. והכתוב עושה את זה באופן שזה לא יורגש. אז למה אני עושה את זה? כי בכל זאת הוא כתב את זה. כן.
השאלה זה שאהרון... שאהרון... נעלש על חטא רגל, הסיבת חטא רגל. הכיתה זה נמצא, והלמדנו בחז"ל שאחד המעבד אחד המעיד, הוא יבד שחברים מבר שמיים. הוא חושב שהוא חברים מבר שמיים. ועוד יותר, השאלה מזיקה, לא מה שהרב אמר עכשיו, מסכים שהרב אמר שעוד זכה בזכות זה להיות גדול.
נכון. כן. אני לא מבין את החלק הראשון של השאלה. אתה אומר, למדנו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים.
נפשיטה
שאהרון כיוון. רגע, ופשיטה שאהרון כיוון לשמיים. זה לא קשור למרבה וממית. אתה אומר, יכולת לשאול ככה, פשיטה שאהרון כיוון לשמיים. מה זה קשור לאחד המרבה ואחד הממית?
זה
התחלה, זה הרשע של הרצה. כי זה רק רשע, כלומר, אתה לא משתמש ברשע של המאמר כחלק מהשאלה. יפה. אז אם ככה, אתה אומר, אהרון מנסתם מתכוון לשמיים, נכון? אז למה באים אליו בטענות? תשובה, לא באים אליו בטענות כל כך. כן, לא באים אליו כל כך בטענות. אלא מסבירים שהוא שיחק באש. כלומר, אף על פי שהיה ליבו לשמיים, לא כך צריך לעשות. לפחות לפי סדר דברים. מה? כלומר, הוא היה צריך לנהוג אחרת. הוא טעם.
אבל כן, אבל אדם הוא אדם, הוא מוגבל והוא טועה.
שגגת תלמוד עולה זדון.
נכון, כשאדם מכוון ורוצה, עוד יותר, אהרון מילה לו כאהרון הכהן שבכל ליבו הוא מכוון, הוא רוצה לכבוד שמיים, הם זנים מהדו טעות וכזאת טעות גדולה שהוא אומר רק
להיכנס. טעויות של אנשים גדולים, זה חוטפים על זה הרבה יותר.
אני, אוקיי, בסדר, אבל...
כיוון שכיוון ליבו לשמיים, אז לכן לא נענש מיד, קיבל גם כהונת עולם. לא הוזהרו אחריו. 40 שנה היה איתנו במדבר.
למה נענש בכלל? למה?
אבל נענש כי הוא עשה טעות. אסור לעשות טעויות. מה יש?
אנחנו בני אדם, לא מלאכים.
אנחנו בני אדם ולא מלאכים. אבל הוא מלאך. למלאכים אסור לעשות טעויות.
איך זה תיקן את
ההכרה
שלו?
מה?
כמו
אלה שמרו
לתקן
ההכרה. אני לא יודע. כן. שני שאלים. נו, בבקשה.
אחד, למדנו שלא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. נו. ובעצם הם גילו בו... כן אלוקים אחרים, אבל זה בעצם הקדוש ברוך הוא, שאפשר לגלות אותו דרך האחר. אז למה הם ירשו? לא יודע, נראה לי, הוא שואל, כן? אני לא מבין.
אתה שואל, לפי דעתך, זה היה חטא או זה לא היה חטא, חטא העגל? הסיפור של העגל.
לפי דברים אחרים שלמדתי, לא נראה לי שזה היה חטא.
אתה אומר זה לא היה חטא?
לא, כי הם גילו את אלוקים בצד האחר. כאילו
אלוקים אחרים. והם גילו את אלוהים בצד האחר.
אז לא דרך התורה.
השאלה אם זה בסדר לגלות את אלוהים בצד האחר.
זהו, זה דבר, שאלה אחת.
התשובה היא שלא. זה לא בסדר לגלות אלוהים בצד האחר, שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים.
אבל הם היו מאוחדים, זו השאלה השנייה. למדנו כבר בתנ"ך אצל הרב, שהיו, עם ישראל היה מאוחד אפילו בחטא, אבל הם נגלו, כי בגלל העניין של הייחוד.
נו, אז מה?
כולם
חטאו לעגל. אז מה?
אז הם צריכים לקבל צל"ש, הם היו מאוחדים.
אתה אומר שהם היו מאוחדים, לכן הם צריכים לקבל צל"ש.
כן?
הם קיבלו.
וואלה.
כן? את הלוחות השניים.
הוא רק יורד עליהם.
תקשיב! הם קיבלו צל"ש, את הלוחות השניים. עכשיו צריך להבין, יש הבדל גדול בין ההדגשות... יש הבדל גדול בין ההדגשות של ספר שמות להדגשות של ספר דברים.
אז איפה זה מודגש?
מה שכתוב שהם קיבלו על זה שכר, צל"ש, זה בספר שמות, למדנו את זה בדברי רש"י. והנה אנוכי שולח מלאך וכו'. אבל ספר דברים הוא ספר התוכחה. הספר התוכחה הוא מדגיש את כל המעשים האלה מצד הגנות שבהם. ומצד החטא שבהם. בסדר? זה הספר של התוכחה.
אפשר לשאול למה זה כזה חמור? כאילו, למה לא לגלות דרך האחר?
למה זה לא טוב לגלות דרך האחר?
אתה לא רוצה שגילוי דרך האחר, שמה אתה נותן את האחר?
נכון. זה השאלה של הרע, נכון?
לא יודע, השאלה שלי.
זה השאלה של הרע. כלומר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אז מה אתה רוצה? נכון? שאלה זו מופיעה בספר בראשית רבה, שכתוב ככה, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אור אלו מעשיהם של צדיקים, חושך אלו מעשיהם של רשעים. ועדיין איני יודע איזה מהם עדיף, כך אומר המדרש. כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשי צדיקים עדיפים. מה פירוש השאלה? מה פירוש התשובה? השאלה היא, פירושה, זה בנוי על זה שאדם לומד את התורה בשביל מה? למה אני לומד את התורה? כי אני רוצה לדעת מהו רצון הבורא. עכשיו, רצון הבורא, אני יודע שהוא רוצה טוב ושהוא רוצה רע. ולכן היה מקום למחשבה שאם כוונתי לגלות רצון השם, אחת היא, אם אני מגלה אותו דרך האור, דרך החושך, ואולי אפילו שתהיה מעלה לגלות אותו דווקא דרך החושך. איפה שהיה מקום לסבור שהוא לא שם וכדומה. נכון? לכן תלמוד לומר, והיה רואים את האור כי טוב, החידוש הוא שהקדוש הוא רוצה שאתה תפעל דרך הטוב, והוא לוקח על עצמו את הרע. או כמו שאמר משה, שמה ישראל, השם אלוהינו, מי זה? דווקא השם אחד ולא השם שהוא לא אחד.
אחד זה גם זה וגם זה?
לא, אחד זה הצד המאוחד.
המאוחד?
המאוחד. ויש הצד של הפירוד. אז אתה צריך לקבל כהשם אלוהינו את השם אחד ולא את השם לא אחד.
את האחר, בעצם לא את האחר.
בדיוק. אחד בגימטריה. אחד בגימטריה. 13. י"ק ו"ק בגימטריה. 26. אז אחד זה חצי שם הוויה. החצי הזה תמגל. נובע? זה איתי? על זה נאמר, אין טוב אלא תורה. אמרו חזל, אין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב לתתי לכם תורתי. מה זה אין טוב אלא תורה? לפי ההסבר שנתנו עכשיו, יוצא שהתורה לא ניתנה אלא כדי לגלות לך שדווקא הטוב הוא הטוב. כי יכולת לחשוב שהרע גם הוא הטוב. אי אפשר לחשוב את זה. אז החידוש הוא דווקא הטוב הוא הטוב. כן.
הקשר בין חטא אהרון כדי שהוא לא נכנס לארץ?
מה ההבדל? מה הקשר בין החטא של אהרון לבין העובדה שהוא לא נכנס לארץ? כלומר, מה הקורלציה בין שני הדברים? התשובה היא בגלל שהארץ מביאה לעבודה זרה. נכון? היום. כן, כתוב מפורש. כן, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם לכם פסל תמונת קול. נכון? זאת אומרת, יש מי שדבק בארץ יכול גם בקלות להגיע לעבודה זרה. ולכן, אם הוא נכשל בהכשלת ישראל בעבודה זרה, לכן הוא לא יכול להיכנס לארץ.
בארץ?
זה המקום יותר חזק של זה. הכנענים יוכיחו. כן.
אני רק אשאלה. אני רק אשאלה, אמרתי שבני ישראל שהם היו מאוחדים בחטא העגל, וגם זה לטובה
שלנו, זה קבוצה טוב שלנו. כן. עכשיו, בכוזרי
הוא אומר שאחד מהסיבות
להקל על החטא העגל
זה שמי
ישראל
לא היו מאוחדים. אז איך זה
מתיישב? לא, מה שהכוזרי אומר שהם היו מעטים שעשו את העגל.
זה המחלוקת.
הוא אומר שהם היו מעטים. כן? אלה שעשו את העגל. אבל כשנעשה, הוא נעשה על דעת כולם. כלומר, מעטים הם אלה שעשו. ויש כאלה, כלומר, יש מעטים מאוד שזבחו לו. יש עוד קצת שגם רקדו. שלא זבחו, אבל רקדו. יש כאלה שלא רקדו, אבל הסתכלו. ואלה שלא הסתכלו, אבל סמכו.
אבל לא שלפני
כן,
קדמה מחלוקת,
להכריע את העיר. כן, קדמה מחלוקת, והוא הוכרע. עם ישראל זה עם שיודע להכריע במחלוקות. נכון, אבל לפעמים אחרים. כן.
איך יכול להיות בטעות הוא יכול לקבל פרס?
אהרון קיבל שני דברים, גם פרס וגם עונש.
איך יכול להיות זה בתוך זה?
איך יכול מה?
קשה להגיד.
למה קשה להבין? יש צדדים חיוביים במה שהוא עשה, יש צדדים שליליים במה שהוא עשה. אז על החיובי הוא קיבל פרס, וזה מבואר בספר שמות, ועל השלילי הוא קיבל עונש, זה מבואר בספר דברים.
אז התאות
שלו,
מה הוא יכול לעשות?
מה הוא היה צריך לעשות? אני כבר לא יודע. יכול שגם אני הייתי עושה את העגל. לא מספיק חכם בשביל לדעת מה צריך לעשות. אתה שאלת ואני עניתי לך על השאלה. למה אתה שואל עוד פעם? כן? התשובה היא, אני לא יודע. כן? כי גם אני מן הסתם הייתי עושה את העגל. אתה רוצה לשאול עוד פעם שלישית? טוב, בסדר. בבקשה.
למה העגל הזה שאר שאהרון נענש עבור חטא עגל בשמו שנענש על זה שהוא צמח
לשם המיסים ולא לשם המסעתים.
למה שני הנתונים
האלה על מותם של משה ואהרון במדבר זה מוסתר? מפני כבודם. וזה חשוב שיכובדו משה ואהרון, כי אם לא היינו מכבדים אותם, היינו מזלזלים בהם, ואז גם לא היינו מקשיבים לדבריהם. כי התורה היא תורת אמת. אבל זה חטא קל, כלומר, אדרבה, כשאני שומע שעבור חטא קל הם מתו, ממריבה, זה נותן לי מוסר. אני אומר, ומה גדולי עולם שעל חטא קל מתו, ענן, קל וחומר. כן.
שאלה
שונה,
אני לא
רואה
מבסס את האמירה של משה רבנו קיבל את הכמונן דולר בתור שכר. אפשר פשוט לומר שזה, כמו שהרבה אמר בהתחלה, שקיבל את זה כחלק ממה שהיה מגיע לו, והרבה יש פשוט זה משהו נפרד. שאלה
שנייה, האם
יש קשר ענייני בין השכר לבין
הכהונה,
כאילו, בין העונש לבין השכר,
לפי מה שהרמון זה שכר? מדוע אני אומר שהכהונה הגדולה של אהרון היא שכר על מה שעשה? מה? זה כתוב בתורה. זאת אומרת שבספר שמות, אחרי מעשה העגל, אהרון מתמנה, כהן גדול.
אנחנו עדיין יכולים לומר שהתאונה הגדולה נענה לו כחלק ממה שהיה מגיע לו, והובטח לו אז שכתוב, עשיתי להם בתים, נכון?
ועשה להם בתים, בתי כהונה ומלכות.
כן, נכון, זה מה שהובטח לו. עכשיו, בלי קשר שלו, אני צריך לטפל בבואר הזה. עכשיו, נוכל להגיד בכך, זה לא יגיד לכאורה שיש משהו מוסרי, להגיד ש...
לא. אתה להבין, למה העם פונה אל אהרון? בעגל. הוא רואה בו מנהיג
ש...
לא, לא. הוא רואה בו מנהיג המוכשר לעשות אלוהים. כלומר, יש לו כישרון דתי.
יש מחליף את משה עכשיו.
לא, 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 לא. כי אם הוא היה מחליף את משה, אז הם לא היו אומרים לו, קום עשה לנו אלוהים. הם אמרו, תבוא, תנהיג אותנו, כמו שמשה הנהיג אותנו. הרי אלא מה? הם רוצים מישהו שיכול לעשות תחליף למשה, אבל לא הוא עצמו. והתחליף למשה זה העגל. כן? עשה לנו אלוהים, כי משה לא פה. סימן שהם עשו את משה לאלוה, אותה קבוצה. כן? כלומר, מכאן הנטייה הקדומה של חלק מן האומה לקחת יהודי ולעשות אותו אלוה. כן, זה ממש התחיל מזה. משה האיש. כן? ככה הם ראו אותו. והם פנו למי שהם הרגישו שיש לו כישרון של פולחניות. הרי לא בכדי, לפני כן גם היה אהרון אחיך הלוי. דבר נוסף, אהרון אתה רואה שלא רק שהוא עושה את העגל, אלא הוא מקים לפניו מזבח. סימן שאהרון יש לו כישרון של זביחה, של עשיית מזבחות.
תפסו אותו בחולשה שלו ממש?
לא, תפסו אותו בכישרון שלו. זה לא חולשה, זה כישרון.
אז אם אתה יודע שיש לך כישרון, ואנשים יקלו מזה, אז למה אתה...
זה לא, זה כישרון נפלא. הכישרון של הפולחניות, לדעת להקריב.
הוא לא יודע שזה מה שיצא.
ראי, אתה כבר שואל על חטא העגל. אני אומר...
זה עונה על השאלה שנייה,
לא השאלה. לא, זה עונה על השאלה שזה כן פרס. זאת אומרת, הוכחת את עצמך כמי שמבין בפולחן. ולכן מגיע לך להיות קודם גדול.
שתי שאלות.
כן. אוקיי. כן.
אבל איך אמרת שבגלל חטאו של אהרון מתו שני בניו, הם מתו בגלל חטאם, ובכלל גם אבות החורבות שני הבנים תיקנו, למה הם נענשים על חטא שלו?
אתה שואל מדוע אמרתי שעל חטא אהרון מתו בניו? הרי הם מתו א' בשביל חטאם, ב' אבות החורבות שני בנים תיקהנה. עד כאן שאלתך. תשובה, הם לא מתו בגלל חטאם כי הם לא חטאו. זה דבר אחד. לא כתוב בשום מקום שנדב ואביהו חטאו.
גם אש זרה.
נו, אז מה?
זרה?
אש זרה, מי אמר שזה חטא? אני רוצה שתראו לי איפה כתוב בתורה, באיזשהו מקום, שם חטאו. בכל המקומות שמוזכר חטאה, וזה מוזכר במספר מקומות, כתוב שהם קרבו לפני השם. דבר נוסף, אבות אכלו בוסר, ושני בנים תקהנה, אכן כן. זה התבטל הרעיון הזה ששני בנים יקהו עם חורבן בית ראשון. עד חורבן בית ראשון, האדם היה באופן טבעי סובר שהוא, וכנראה שזה גם הייתה אמת, שהוא סובל את אבון אבותיו, שנאמר, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו, אבונותיהם, סבלנו.
למה?
מה?
למה?
בגלל שבימי בית ראשון, עד סוף ימי בית ראשון, עוד לא נוצר בתודעת האדם האינדיבידואל.
מה
קרה בחורבן בית שני? סילוק השכינה. סילוק השכינה גרם לביטול ההופעה של הנשמה הכללית, ואז כל אדם הרגיש את הפרטיות שלו. ומאז נולד האינדיבידואל, ואז מידת הצדק דורשת שלא יקרו שני בנים בגלל חטאות אבותיהם.
אבל כן. אבל פוקד אבון אבות על בנים זה רק מתי שמחזיקים באבון אבותם.
אתה אומר, פוקד אבון אבות על בנים זה רק שמחזיקים במעשה אבותיהם. איפה זה כתוב שזה רק שמחזיקים במעשה אבותיהם?
חזק.
באונקלוס. נכון? למה זה לא כתוב בפסוק? כי זה התחיל להיות פירוש הפסוק, החל מבית שני ואילך. איך אני יודע? יחזקאל הנביא אומר את זה. סליחה, זה יחזקאל הנביא, שקצת אדם לאונקלוס שאומר את זה. כן? שאונקלוס אומר, בן לא יישא באבון האב. זה חידוש של יחזקאל הנביא. איך אני יודע שזה חידוש של יחזקאל הנביא? חזל אומרים את זה, בתנחומה. כן, בבקשה.
אני חושב שאדם הביאו, אמר, אין עונש דבק, ואני חושב שבזוהר הקדוש כתוב שהם חטאו בזה שלא תיקנו את המלכות, כלומר שהם בעצם לא נשאו, שלהם נשואים ואחרים נכנסו לכיל כשהם רווקים.
זה לא רק שם, זה כתוב גם במדרשים, רווקים היו. כן, אבל בשום מקום אתה לא תראה, בכל המדרשים ובזוהר וכו', לא נאמר הביטוי חטא על מעשיהם.
אז
זה לא חלק לא, אלא שהם עשו את זה, כלומר, הייתה להם איזו מטרה בכל הדבר הזה. באיזה שרווקים היו, רוע הלכה בפני רבם, שטוי יין, כל הדברים האלה הם בעלי משמעות. אבל אין שם שום מקום שבו אתה רואה שיש עבירה נגד התורה. כן? למשל, אפילו שטוי יין. מותר להיכנס שטוי יין למקדש או לא?
אז היה.
אז היה מותר. נכון? הרי מיד אחרי מותם נצטוו שלא להיכנס שטויי יין. סימן שעד אז היה מותר, זה בסדר מה שהם עשו.
למרות הלכה.
מה? עולה הלכה בפני רבה? מקום שיש חילול השם. אין חולקים כבוד לרב?
איפה יש חילול
השם? חילול השם שמתעכב את האש מן השמיים. טוב, בבקשה.
הרב, זה לא מופרז פה כל האנשים שקיבלו כאן כולם?
אתה אומר, האם זה לא מופרז כל הסיפור הזה?
אני רואה פה עם של עבדים, יוצאים מצרים, מסכנים, חיכו לקבל את התורה, בסדר, אז הם התבלבלו, לא יודע מאיזושהי סיבה. אז פה נכנסים בהם פה...
אתה אומר, ככה אפשר להחליק ככה משהו, כן?
כאילו, למה זה כזה קריטי? כאילו, זה עבדים. אתה גם לא מעניש עבד כמו שאתה מעניש בן. לא?
האם סיימת את השאלה?
הבנתי.
טוב. התשובה היא שזה תקופה שבה שכינה גלויה. כשהשכינה גלויה, אז כללי המשחק הם אחרים. זאת אחת הסיבות שכל כך רצו להימלט מזה. כן, כתוב, היסעו מהר השם, חזל אומרים, כתינוק הבורח מבית הספר. בבקשה.
רגע, שנייה, במה
שונים
כללי המשחק?
שונים כללי המשחק. שפן אכלך בדרך. זאת אומרת שהנוכחות האלוהית הגלויה קורמת שכל סטייה, כל פיפס קטן, יש לו תוצאות הרסניות. כן, למשל, וישמעו את כל האלוהים מתהלך בתוך הגן לרוח היום, אז על המקום הלכו להתחבא. קולך שמעתי בגן והיחבא. זאת אומרת שיש סכנה. זה כמו שאתה משתמש בחומרים רדיואקטיביים ללא הגנה. אז שמה אתה חי במישור של מציאות שונה לגמרי. לכן, למשל במדבר, עין תחת עין. מי שמוציא את העין של חברו, פח, עם כפית מוציאים לו. כן? למרות שתורה שבעל פה אומרת לדורות שלא לעשות כדי לממון. ברור, כלומר, כי אתה בעולם של המוחלט. בעולם של המוחלט, הכל מתנהג אחרת. כן?
באמת, עם ישראל חי בספירה של תורה שבכתב
במדבר? כן.
בלי תורה
שבעל פה? כן.
איפה זה כתוב?
איפה זה כתוב שעם ישראל במדבר לא קיים תורה שבעל פה? ברמב״ם, בנציב, בפחד יצחק. זה שלושה מקומות כבר. בסדר?
זה באמת קרה פעם אחת
שהוציאו... אני לא יודע אם אי פעם קרה. יכול להיות שאף אחד לא הוציא את העין של חברו במשך 40 שנה במדבר.
אבל כל הנשך היה בסגנון הזה קרה.
כן, כלומר, המדבר זה עולם אחר.
קרה משהו אפילו חד
שבסגנון, אני לא יודע. אין לי פרוטוקולים של הדיונים בבית הדין של משה באותם הימים.
אבל זה היה דור גדול.
אולי נמצא פעם בחפירות ארכיאולוגיות משהו.
אז זה היה דור גדול או דור קטן?
בכלל, לאחרונה היה גילוי ארכיאולוגי, גילו איזה כתובת עברית מתקופת דוד בתקופת דוד המלך. כן, תקופת דוד, עם שם התייחסות ליתום ולאלמנה, משהו כזה. ואז החליטו, בגלל הכתובת הזאת, שזה לא נכון מה שחשבו, שהתנ"ך נכתב רק במאה השישית לפני הספירה, כי כבר רואים שבמאה העשירית לפני הספירה ידעו לכתוב, וידעו גם להתייחס לערכים של הגנת החלש. אם כן, הגיעו חלק מהחוקרים למסקנה שיכול להיות שהתנ"ך נכתב יותר מוקדם ממה שחשבו. יפה, כן, כן, קיבלתי את זה במייל. זה מאוד יפה. ראו שהם ידעו לכתוב. לפני כן לא ידענו שהם ידעו לכתוב, כי לא מצאנו כתובת, אבל כיוון שמצאנו כתובת, סימן שהם ידעו לכתוב. כן, בבקשה.
לכאורה, השכר שהוא קיבל, כמה של שכר עצום, אבל בסוף נענש בצורה חמורה. כמו שמשה רבנו אמר על הסלב, כן? כמו שהוא הביא דוגמה, אתה נותן לחמור שק שעורים ואחר כך נותן את ראשך.
נכון, נכון. אז זה קשה מאוד. נכון, הלאה. אז בואו נחזור עכשיו אחורה לפרק ט', פסוק כ"א. ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי, ואשרוף אותו באש, ואקוט אותו תחון היטב עד אשר דק לעפר, ואשליך את עפרו אל הנחל היורד מן ההר. מה כתוב בספר שמות שהוא עשה?
תחן את העגל.
ומה הוא עשה עם העגל אל התחון?
השקע אותם.
השקע אותם, מה כתוב פה? ואשליך את עפרו אל הנחל היורד מן ההר. איפה ההשקיה?
שתו מהנהר, לא?
שתו מהנהר, ככה, כן. אבל זה לא כתוב, נכון? למה זה לא כתוב? מה אומרים מבקרי המקרא?
לא שתו,
שתי גרסאות. לא, יש גרסה כזאת, גרסה כזאת, בספר שמות הביא שהשקע אותה פה, שכח. נכון? לא, פשוט מאוד. הרי למה הוא השקע אותם? כדי להעלות את החלק שניתן להעלות בעגל. זה כמו שפעם איזה כומר נוצרי שאל את הרב קוק. אמר לו, כבוד הרב, אולי פעם אתה תודה שיש בכל זאת משהו בנצרות, חיובי. אמר הרב קוק, אחרי שתחנו את העגל ושרפו אותו באש, אז היה אפשר לשתות ממנו. אז קודם כל תבטלו כל עבודה זרה וכו', אז באחרית הימים נדבר גם על זה. עכשיו, זאת מה?
הרב כתב
מלחמת
ישראל,
זה צד
כזה.
מתחיל לבאר בצד שהיה... כן, הרב לא מתקשר. השאלה אם אנחנו יוצאים בהכרזות פומביות כאלה או לא. התשובה היא שלא. לכן, בספר שמות ששם אומרים את היסוד האמיתי, שם זה נכתב. פה זה כדי לתת תוכחה לעם ישראל. אז בתוכחה אתה תגיד שאחר כך שתינו מזה? תחילה. זהו, עד כאן להיום. שלום.